הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. אפשר רק לדמיין את זעקות השמחה של האב, הבן ורוח הקודש בבלפור, אם גנץ ואנשיו יפרשו מהממשלה. כך כותב רביב דרוקר בארץ. אי אפשר להמציא תסריט חלומות ורוד יותר מבחינת נתניהו. רביב דרוקר יהיה האורח המרכזי שלנו היום, איתו נדבר על האימור הכושל של משפחת נתניהו, שרק העצים את ההפגנות, ובעיקר נשווה בין נתניהו לבין הפרישה של קודמו בתפקיד, אהוד אולמרט. אנשי נתניהו מיהרו לבגוד בו כדי לחמוק מכלא, שולה זקן לעומת זאת, נשמע הקלטות שלה, היא שילמה מחיר כבד ובגדה בבוס רק בסוף. נשאל מה הלקחים שלמד נתניהו מפרשיות אולמרט, ומדוע שני ראשי הממשלה שידועים בזיכרון המצוין שלהם, לפתע שכחו הכל בחקירות המשטרה. ולבסוף גם צח יוקד עם עדכון מארצות הברית, דונלד טראמפ נלחם בקורונה ובדרך מדביק את הסביבה. האם המחלה תסייע לו בבחירות ומדוע העיתונות הימנית פתאום מנתקת מגע? מהדרד שהיה תומך בולט מחזק כרגע את ביידן. הנה התחלנו. ועכשיו נדבר על מצבו של נתניהו, ננסה להשוות את זה גם למצבו של אהוד אולמרט קודמו בתפקיד. שלום רביב דרוקר, מגיש המקור, ערוץ רשת 13.
הלאה ליאור, מעניינים.
בסדר, אז תכף נדבר על ההקלטות שהבאת ממשפט אולמרט וננסה להשוות את זה למשפט נתניהו, אבל בוא נתחיל עם הניוז. דיברת על זה שהסגר נועד למנוע את ההפגנות הגדולות, במקום זה, במקום בלפור עברו לכל הארץ ויש מלא מלא הפגנות, זה משהו שטוב לנתניהו, רע לנתניהו?
לדעתי רע לנתניהו, אני לא קונה את זה שההפגנות טובות לנו פוליטית וכל הקשקוש הזה. אף ראש ממשלה לא רוצה שאנשים יהיו ברחובות נגדו, עשרות ומאות אלפים, שזה יכבוש את הכותרות, שזה יהיה סדר היום, שבכל מקום יהיה כתוב לך. זה לא דבר שטוב, זה מפיח המון רוח גבית אצל האנשים שמתנגדים לך, זה נותן כוח אולי לשומרי סף שמפחדים לעמוד מולך, אולי זה מאחד כמה ביביסטים מאחוריך, אבל זה באמת לא תופעה טובה מבחינתו, הוא היה מעדיף בהרבה שזה ייגמר.
זה פתאום הכניס איזושהי רוח למחאה הזאת שכבר קצת דעכה מדי שבוע בבלפור, במקום לנסוע רחוק לירושלים, התל אביבים יכולים להישאר בתל אביב ולריב עם השוטרים פה.
לגמרי, זאת אומרת, ביבי באמת יכול לתת לעצמו וי גדול, הוא אחראי להצלחה של המחאה ביום שבת האחרון. אני מכיר אישית המון אנשים שמעולם לא נסעו לבלפור, אבל כמו שאתה אומר, כשבסגר אין מה לעשות ויורדים לגשר הסמוך, אז סבבה.
למה לנתניהו ההפגנות כל כך משמעותיות סביב בלפור, באמת שרה ויעיר?
כן, פשוט חד משמעית.
חד משמעית.
כן, זה קשה.
זה מטריף אותם כשהם יושבים בבית כן. ויש את הרעש.
כן, ועוד פעם כל הזמן זה המתח בין האב לבן ורוח הקודש, שאיך אתה חלש, איך אתה לא מצליח. זאת אומרת, אתה ראש הממשלה, איך אתה לא מצליח? שום דבר אתה לא מצליח. אתה לא הצלחת לסגור את ערוץ 10. אתה לא הצלחת למשמע את וואלה. אתה לא הצלחת. הנה, אתה לא מצליח אפילו להעיף את ההפגנות האלה.
אפילו פה בבלפור, אנשים פה עדיין בבלפור. לבית שלך מגיעים ומפגינים.
כן, ומסכנים אותנו. אתה יודע, זאת אומרת, כיוון שגברת נתניהו היא על סף ההיסטריה כל הזמן מהמחלה וכו'. הם באים, הם מביאים מחלות, הם מפיצים מחלות. כל הנרטיב הזה, ואתה, ראש הממשלה, לא מצליח להזיז את זה עם כל הכוחות העצומים שיש לך, אז כמעט איזה אתגר גבריות כזה שהוא צריך לעמוד בו, הוא צריך לספק את הסחורה, להעיף את ההפגנות.
עוד שחקן במשוואה הזאת זה כחול לבן, ואתה די קונסיסטנטי בקו שלך, יש להם תפקיד כמעט סטוי, הם צריכים לשבת שם, לא לצאת, לא להתפטר, אלא לתת לנתניהו את הקונטרה.
כן, הם אוהבים לומר שהם קפצו על הרימון, אז כבר קפצתם על הרימון, אל תברחו עכשיו. כבר לא יישאר מכם כלום, אם לא תהיה רוטציה, לא יישאר מהם כלום.
אתה עדיין חושב אגב שתהיה רוטציה, לא?
אני חושב שבין התרחישים הפוליטיים זה לא תרחיש הזוי. אני חושב שאם אין רוטציה עם אליי מתים, אז אין שום טעם שהם ייצאו או יעשו כל מיני שטויות כאלה, הם לא יישאר מהם כלום. ואם תהיה רוטציה, גם לא בטוח שהם ישוקמו, אבל לפחות זה איזשהו סיכוי.
טוב, יהיה תמונה של גנץ במשרד ראש ממשלה.
אבל מכיוון שבמלך גורלם האישי פחות חשוב לי, לא גנץ ולא אשכנזי, ואין לי שום איזה חיבור אישי מיוחד איתם או משהו. אני חושב שהם פשוט הבלם היחיד, הם באמת, זאת אומרת, מפני הטירוף הזה. זאת אומרת, אני רואה אנשים שאני מאוד מכבד ומעריך, כותבים, אתם חייבים לצאת, עכשיו אתם חייבים לצאת. ואני אומר לעצמי, אבל מה זה ייתן שהם ייצאו? ששנייה אחר כך ימנו את יריב לוין לשר המשפטים, והוא ימצא איזה מישהו שיהפוך להיות פקליט המדינה, ויתחילו לחטט במגירות, ויתחילו מלחמת עולם בתוך משרד המשפטים, ויבוא איזה שר ביטחון שיתחיל לבנות, אלוהים יודע איפה, בדמשק. אני לא מבין מה הרעיון, מה זה נותן, למי זה נותן, זה מין איזה כזה, איזה קתרזיס. אוקיי, לא הצלחנו לגרום לנתניהו להתפטר, לפחות את אסף זמיר
הבאנו. ניצחון, ניצחון.
הבאנו את אסף זמיר, אבל זה לא נותן כלום לאף אחד.
בניגוד לליבני וליאיר לפיד, פה הוא לא יכול לפטר אותם, הוא תקוע איתם.
נכון, הוא לא יכול לפטר אותם, הם גם לא יכולים להוביל לבחירות. זה הכל קשקוש דמגוגי של, שבאמת אנשים שעדיין לא הפנימו את המציאות הפוליטית החדשה. יש חוק ממשלת החילופין, זה חוק פסיכי, מכל מיני צורות ובכל מיני דרכים, הם לא יכולים להוביל לבחירות. הם יכולים להתפטר, ואז הוא יישאר בממשלה, אולי לא יהיה לו רוב להעביר תקציב, וזה יעשה בחירות. והוא יהיה ממשלת מעבר, אנחנו כבר יודעים שהוא טוב ממשלת מעבר, הוא היה בשנה וחצי, הוא ימשיך.
הכי נוח.
הכי נוח לבחירתו. עכשיו, אם כיוון שהם לא יכולים לכפות בחירות, ואין שום טעם בהתפטרות שלהם, אז בשביל מה להפעיל עליהם לחץ? תפעילו לחץ על נתניהו. אם אתם חושבים שהלחץ על נתניהו לא עובד, אז חבל על זה שאתם משקיעים כל כך הרבה אנרגיות. זאת אומרת, יש דבר שמפחיד אותי בהפגנות, כמי שרואה בהם מיצג מעורר השראה, זה החשש שהאנשים הללו שמשקיעים את דמם בזה, יתאכזבו. כי ראינו מה קרה כתגובה אחרי 2011, המון אנשים שיצאו לרחוב אמרו טוב, לא קרה מזה כלום, לא נצא יותר. עכשיו אנשים משקיעים בזה כל כך הרבה, יכול להיות שזה גם ייגמר מבחינתם, שלא תובע התוצאה. אם התוצאה היא שנתניהו יקום ויגיד איני יכול עוד, זה קשה לראות התוצאה הזאת.
בוא נתחבר בדיוק בנקודה הזאת לאהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, שעכשיו עשית תחקיר עליו במשך שנתיים וחצי, עבדת על זה. תכף נדבר על איך עשית את העבודה הזאת, אבל אולמרט הלך כי הוא היה חלש, ונתניהו לא הולך כי הוא חזק.
כן, אני חושב שכן, זאת אומרת, אני חושב שאולמרט בדיעבד זוקף לעצמו כתרים, הנה הלכתי כי ראיתי שענייני המדינה נפגעים מזה וזה, אני לא חושב שזאת הייתה המציאות. המציאות הייתה שאהוד ברק שם לו אולטימטום, אני לא אומר שהוא לא יכול להיחס בכיסא בכל מיני תרחישים, אבל היה מאוד 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 קשה, ולכן הוא הלך. לאולמרט לא היה את הבייס הזה של נתניהו. אני חושב שבמידה רבה הוא ניסה לייצר אותו ברגע האחרון באמצעות התהליך המדיני הזה, אבל זה היה too little too late. ומהבחינה הזאת הוא באמת הלך בשלב הרבה 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 יותר מוקדם ממה שאנחנו יכולים לדמיין היום. לא היו עוד המלצות משטרה אפילו. אם נשווה את זה נתניהו, זה פחות או יותר לפני שנתיים. זה כאילו נתניהו ילך לפני שנתיים פחות או יותר.
אז בוא ננסה לחזור לאולמרט, מי שלא זוכר, אז בסוף אולמרט הורשע בארבעה תיקים, ישב בכלא, קיבל 26 חודשי מאסר. בוא נתחיל, מה קרה שם, איך התיק הזה התפוצץ, ולמה אנחנו נזכרים בזה גם עכשיו?
תראה, אני אגיד לך, זה קודם כל מתחיל באופן הכי מקרי בעולם. זה מתחיל מפשלה, שמועבר יותר מדי חומר ממשרד התמ"ת אז למשרד מבקר המדינה.
פשלה של אולמרט.
כן, עולים שם על רשומות שלא אמורים לעלות עליהם, שקשורות לטלנסקי, מסר אף אחד עוד לא מבין מה, אבל מבינים שיש בעיה. שנה זה שוכב במגירות סתם, כי בפרקליטות לא נוח, לא רוצים, לא מבינים, ככה מתפתלים עם עצמם, כמו בהרבה מאוד מקרים. ואז מישהו מדליף את זה לשני עיתונאים, מוטי גילת וגידי וייץ. נדמה לי שמקריאת עמדותיהם, לא על סמך שום אינסייט, הם לא שייכים לקצה הימני של המפה הפוליטית. ולמרות זאת, אחד מהם, גידי וייץ מהארץ, עושה מעשה, הוא נפגש לפגישת רקע עם ראש יחה, הוא מספר לו על זה, וזה הופך להיות תיקו, זאת אומרת, במידה רבה.
שברגע שזה מתפרסם, חייבים לטפל בזה.
עכשיו, שומי איילון פתאום מבין שיש לו איזה אוצר במגירות שהוא לא ידע ממנו בכלל. וככה מתחיל תיק אולמרט. הם שמים התראה במחשבי נתב"ג. כשיבוא בן אדם שמשה מוריס טלנסקי, תודיעו לנו. אל תעקבו אותו, אל תשאלו אותו שאלות, תודיעו לנו. הוא בא פעמיים והם לא עושים כלום.
למה פספסו?
לא, הם כנראה לא מוכנים. אני לא יודע. בא פעם שלישית, הם אומרים, הפעם, לא רק תגידו לנו שהוא בא, תגידו לנו גם איפה הוא מתגורר. איפה הוא אומר לכם שהוא גר, תשאלו אותו. ואז הם מחכים.
ובביקורת הגבולות פשוט שואלים אותו את השאלה, מעבירים את המידע הזה,
וואו. כן, והוא לא מבין. והוא בא לחודש, יומיים לפני שהוא צריך לחזור, אשתו חולה, בוא תשמעו, הוא כבר על המזוודות. הם באים אליו בשש בבוקר הביתה, משום מה הם לא מקליטים את היום הראשון, מוזר, עד שתיים בצהריים למעשה אולמרט כבר לראש הממשלה. הסיפורים שהוא מספר עד שתיים, קוברים את ראש הממשלה. הם רצים ללשכת היועץ, ללשכת פרקליט המדינה, ומפה הכל מתגלגל בקצב מאוד מהיר, בקצב שאני חושב שהיום הוא מדע בדיוני. לשים עד כזה על דוכן העדים, נגד איש ציבור שהוא במקרה ראש ממשלה מכהן, במקרה. בשלב הזה, עוד לפני שבדקת את גרסתו והתברר שהוא עד שקרן, מבולבל, בעייתי מאוד, אינטרסנט, זה דבר בלתי נתפס. ואומר לך את זה מי שעד היום חושב שטוב שהם עשו את זה וצודקים, צודקת הפקליטות שעשתה את זה, והלוואי והייתה המשיכה לעשות דברים כאלה. הלוואי וכשהפקליטות פוגשת את שלדון אדלסון, שגם בריאותו כבר לא מי יודע מה, והוא כבר גם מאוד מבוגר, ועדותו מאוד חשובה לתיק 2000.
לקחת את העדות עכשיו
בוא לפני ש... בוא ניקח את העדות, כי אם יהיה עוד שנה, אני לא יודע אם הוא יהיה אבליבל בריאותית, ואולי הוא לא יוצא לבוא.
אז למה הם לא עושים את זה?
כי הם פחדנים. מי אמר שארנון מילצ'ן יגיע לארץ? ואולי הוא לא ירצה להגיע לארץ? ואולי חס וחלילה בריאותו תכשיל אותו? אז אף אחד לא מעלה על דעתו את, את העניין הזה בחסות. מהבחינה הזאת, הם עשו דברים בלתי נתפסים בחריגותם. אני אספר לך סיפור שלא סיפרנו בפודקאסט. כשהם באו לישיבה לדבר על זה, מי שאלה את זה זה יואב סגלוביץ', ראש אגף חקירות. והוא העלה את זה מתוך מחשבה של, סתם אני מעלה, ברור שהם ידחו את זה, אבל אתה יודע, כאילו...
יש לי רעיון, בוא נביא אותו לעדות.
כן, ועוד שנייה הם יגידו, עזוב, עזוב, תעופי פה, יואב, מה אתה בלבל תמור. ואז הוא אומר, להפתעתו, הם פתאום אמרו, אתה יודע מה?
רעיון טוב, רעיון טוב.
בוא נלך על זה. אז זה רק מראה לך כמה זה באמת דבר שהיום הוא בלתי נתפס, שמישהו יעז לעשות את זה במרכאות לנתניהו.
בוא נדבר על דמותו של אולמרט. בניגוד לנתניהו, הוא היה איש מאוד נדיב למקורבים שלו, חילק הרבה כסף לסביבה, כולם קיבלו, ולכן בניגוד לנתניהו שאנשים רצו נגדו יחסית מוקדם, אצל אולמרט זה לקח הרבה זמן, והכוכבת האמיתית של הסדרה שעשיתם זה שולה זקן, שלקח לה הרבה זמן להישבר, אבל כשהיא נשברה, היא נשברה.
כן, 3 מ-4 הרשעות של אולמרט הם חד משמעית שולה זקן, מעשה ידיה, להתפאר או לא להתפאר. אולמרט, כמו שאתה אומר, הוא גאון באינטליגנציה
אישית,
בחיבור עם אנשים. המאבטחים שלו עשו לו ערב הוקרה, אחרי שהוא יצא מהכלא.
ושולה זקן מדברת על זה, הוא דאג למאבטחים שלו ללימודים, ולי הוא לא דאג מספיק.
כן, אני רוצה כסף לחיות, כי אני רואה איך הוא חי.
טוב.
אני רואה איך הילדים חיים. אני רואה שהגברת אליזה אולמרט מסתובבת בתל אביב לחפש בניין שכל המשפחה תוכל לגור בה. אני מקנה. אני מקנה כשהוא יושב איתי, והוא לא שם לב כשהוא יושב איתי. שהוא מספר לי על ברלוסקוני, איך הוא הולך לבלות איתו בטירות או בדירות או משהו. כן, גם אני רוצה לצאת עם הילדים שלי לחופש.
כן, עזוב שנייה, אתה לא דאג מספיק, תכף נגיע לזה. הוא עזר לה בדירה, הוא זה, עזוב.
דאג.
היא לא יכולה להתלונן
תכף נדבר על הדמות שלה.
על היחס שלו אליה רוב הזמן, רוב הזמן. בסוף מה שהיא עשתה, בוא נפרק את זה, היא מדברת על כפיות טובה ובאיזה אירוע משפחתי, הוא לא אמר שלום לבני המשפחה, והוא התנקר אליה אחרי הזיכוי שלו במשפט הראשון. אני לא רוצה לגמד את האירועים האלה, אבל זכרת. הסיבה האמיתית היא שהיא הורשעה בהולילנד, היא היה ברור שהיא הולכת לשנות מעשה ארוכות, לא קשור אליו, על מתנות ועל טובות הנאה, יקרות ערך שהיא קיבלה מאותו שמואל דכנר, היא הייתה הולכת לחמש, שש, שבע, שמונה שנים בפנים, היא לא רצתה ללכת, לגיטימי, מובן, והיא החליטה לפתוח עליו.
טוב, אבל היא יחסית מאוחר, עוד פעם, היא יכלה, אם הייתה פותחת מוקדם, אולי לא היה נכנס בכלל לכלא.
נכון, מאוד מאוד מאוחר, וזה באמת כי אולמרט יודע להדביק אנשים, תראה, זה טרגדיה יוונית במובן שאולמרט ניסה להחזיק אותה בציפורניים ובשיניים כל השנים האלה. לגייס מקורות, אתה יודע כמה זה מסובך לגייס מקורות למשהו שעלול להיתפס מאוחר יותר כשיבוש הליכי משפט? זאת אומרת, לבוא...
טוב, לגמרי שיבוש הליכי משפט, כולם שם בחשו בצורה
כן, ש... כן, אבל תחשוב, הוא הורשע, החבורה שממנה אותה לבקשתו לא נעשה כלפי הכלום. גם כי הפרקיטות כבר הייתה עייפה, וגם כי הייתה תחושה שאין לנו מספיק ראיות, אבל תחשוב, כשאתה בא לבן אדם עשיר, כמו רמי יונגר או אלפרד אקירוב, או אנשים כאלה.
כל האנשים שתמכו שם בסביבה.
אתה מבקש לתמוך בשולה זקן. בהנחה שהוא עשה את זה, כן? שהם לא תמכו סתם. אז הם מבינים את הבעתיות. זה לא הבעתיות שלא הוציא מהכיס, כך וכך כסף. הם מבינים איך זה יכול להיתפס. זאת אומרת, זה דבר שקשה לך מאוד לגייס את המשאבים הכספיים, ולגייס, והיא רצתה עוד ועוד ועוד. היא רוצה שהוא יתמוך במשפחה שלה כספית בכל זמן שהיא בכלא, שזה שנים אולי. ופשוט המשאבים שלו הולכים ונגמרים, הולכים ונגמרים. ומה עוד שהוא אומר, רגע, אבל פה היא לא מגינה עליי.
היא לא עוזרת לי בכלל.
פה היא מגינה על עצמה. אז מתישהו הוא מפסיק את התמיכה הזאת, כי הוא פשוט לא מסוגל, ומתישהו, לא הרבה אחר מכן, היא מחליטה לפתוח עליו.
בוא נשמע את הדברים שהיא אומרת בבית המשפט, נכון? של, הוא היה כמו אבא שלי, היה כמו אלוהים, אבל אז המערכת היחסים השתנתה.
הוא היה בשבילי כמו אלוהים.
כמו אלוהים? אוקיי. ומפעל חיים קראת לו.
נכון.
את אומרת לנו עכשיו שהיית מוכנה לשקר בשבילי.
נכון. שאני מבקשת ממך שתיתן לי את ההזדמנות להשאיר קצת כבוד למר אולמר. מה בדיוק אדוני רוצה לומר לי? ש-40 שנה אני מקליטה אותו, הוא רצה לקבור אותי עמוק מאוד באדמה.
מה קרה שם? מה התרשמת?
תראה, מה שקורה שם הוא פשוט מערכת יחסים של סחיטה, באופן בסיסי.
שהיא סוחטת אותו.
היא סוחטת אותו. אצלנו, בריאיון, שאני שואל אותו, הוא אומר לא, עונה בקצרה.
נכון.
באחת מעדויותיו במשטרה הוא כן אומר שהיא בעצם סחטה אותו. היא סוחטת אותו לאורך הרבה מאוד זמן.
והוא... והמון כסף.
והמון כסף, והוא מצליח לתחזק אותה, ולתחזק אותה, ולהשאיר אותה אש קטנה, ולשלם את שכר תיחת עורך הדין שלה, ולסדר לה כל מיני עבודה כביכול וכסף וזה. אבל לאט לאט זה נגמר.
כי הוא מפחד שהיא תפתח עליו.
כן, הוא מפחד שהיא תפתח עליו, הוא רגיל שהוא מתחזק אותה, והיא עושה בשביל אותה. תשמע, הדברים שהיא מודה שהיא עשתה שמה אצלנו בראיון, השיחות באמצעות ביג טוק, שהיא מספרת לו איזה שאלות היא נשאלת בחקירה.
לא, היא אומרת שבכל הפרשיות, גם כאלה שהוא לא עומד לדין, הכל היא בחשה והוא צריך להתקל עליהן.
דברים מטורפים. עכשיו, פשוט באיזשהו שלב, הוא פשוט לא מסוגל יותר כנראה להמשיך להביא משאבים עבורה, כי גם האנשים העשירים סביבו, זה קשה להביא אותם לשלם לה כשהם יודעים מה יכולה להיות המשמעות. לא בגלל שזה המון כסף.
אז פנה למיליונרים שתמכו בו ואמרו, עכשיו תעזרו לשולה.
כן, זאת אומרת שתעבדי אצלו, תעבדי אצלו, דברים כאלה. אז
כי כל התקופה הזאת הוא יודע מה היא מחזיקה עליו?
הוא יודע על עשרות שנים שהיא עושה עבורו, שהיא נשכבת עבורו על הגדר. עכשיו, דווקא בהולילנד הוא לא כל כך צריך אותה. זאת אומרת, זה מין מצב אבסורדי כזה, שבהולילנד אין לה הרבה מה לפתוח עליו. יש לה תיק אחד בעצם שהיא עזרה בו, אבל לא, את הדברים העיקריים שהוא אשם בהם, היא לא ממש עזרה בהם. ואז, בשילוב של חוסר יכולת, אולי גם חוסר רצון, אולי נמאס לו, הוא עושה את זה. אני חייב לספר לך על קו אופי אצלו, שהוא מדהים. בהנחה שאנחנו מאמינים לעדותה, ואני מאמין למה שהיא אומרת ברעיון. יש לך שלושה מקרים, בהם אולמרט מקבל התראה, על תיק פלילי ענק שהולך להיפתח נגדו. כל שלושת התיקים החשובים נגדו. הולילנד, טלנסקי, ראשון טורס.
התראה מראש, תתכונן, הולכת להיפתח חקירה.
בהולילנד, הוא מחכה לו אדם בשם אביגדור קלנר, מחכה לו, מביא לו את כתב הסחיטה של דכנר, אומר לו, תראה מה הוא הולך לעשות, בוא נעזור לו עכשיו, לפני שזה הולך למשטרה.
נעזור לו, נשתיק אותו, זאת אומרת.
כן, נמצא לו כסף, נמצא לו זה. באורי מסר, לפי שולה זקן, אומר לו, טלנסקי, טלנסקי, הולכים לחקור אותך על זה. ובראשון טורס היא אומרת לו, תן הוראה לרייצ'ל, לתת לי את הקלסרים מכל הכתב יד שלך על הניירות.
זאת שאחראית על ההזמנות של הטיסות לחול הכפולות.
ואנחנו נקבור את זה. ובכל שלושת המקרים, הוא מנפנף אותם, או את קלנר או את שולה. ובכל שלושת המקרים הוא היה יכול לצאת מהתיקים, אני לא רוצה להגיד חלק, אבל בצורה אחרת לגמרי, אם הוא עושה משהו.
נו, אז למה היבריס? מה קרה שם?
אז יש שתי אפשרויות. ותבחר אתה, או איבריס ברמות קיצוניות, או שהוא חף מפשע ברמות קיצוניות, שהוא פשוט אומר, מה, אני לא מוכן להיכנע לסחיטה, אני לא עשיתי כלום.
טוב, נשארנו עם אפשרות א' לפי התיאוריה שלך.
או יש אולי אפשרות שלישית, שהוא אומר, אני לא רוצה לשבש חקירה, כי זה יותר חמור מהעבירה המרכזית.
חזרתי לאלף, כן.
אבל זה קו אופי די מדהים, שאתה רואה אותו חוזר פעם אחר פעם, הוא מקבל עזרה, הוא יכול לעשות דבר די פשוט ולשנות את מהלך ההיסטוריה, ואהוד אולמרט, הסופר חכם וידען וחד, לא עושה את זה.
אולמרט, כשהוא נכנס לכלא, מדבר על זה שאין אדם שעומד מעל החוק, מקבל את גזר הדין, וגם זה מאוד שונה מנתניהו, לפחות הוא מנסה לצייר את זה היום כמאוד שונה מנתניהו, למרות שהיו לו הרבה התבטאויות נגד לדור ונגד מערכת אכיפת החוק, שגם שם דיברו על אכיפה בררנית כמעט.
אולמרט עושה מאבק בפרקליטות, והוא לא צמחוני.
מול התובע במשפט שלו היה מאבק מאוד חזק.
מול אורי קור, שעד היום הוא לדעתי מוכן לחנוק אותו בשתי ידיו, בכל דקה פנויה הם רק ייתנו לו, מול משה לדור, מול מני מזוז, הוא עושה מאבק, שלא תהיינה אי הבנות. זה לא ברמה, זה לא מתקרב למה שנתניהו עושה. זה לא לברוא הבן של יד בן ארי והפרגולה שלה, זה לא מתקרב לזה, ואורי קור לא היה צריך לתובב עם מאבטחים. עכשיו גם פה יש שתי חלופות, למה זה לא מגיע לרמות של נתניהו? חלופה אחת אומרת, תשמע, פשוט לא הייתה לו את היכולת. לא היה מאחוריו תומכים, לא היה מאחוריו אנשים שמוכנים לרוץ אחריו, לא היה ביביסטים שיכולים לעשות הפגנות, אז הוא פשוט לא היה חל. אם הוא היה יכול, היה עושה. ויש תזה שנייה שאומרת, אולמרט בכל זאת, יש לו גבולות, הקו האדום שלו הוא לא הקו האדום של נתניהו. אני חושב שזה שילוב של שני הדברים. אני חושב שאולמרט לא היה מגיע לקיצוניות שהגיע נתניהו בנכונות שלו לשרוף את כל מערכת המשפט, לשנות את כל האיזונים פה בין מערכת המשפט לרשות המבצעת, רק מכיוון שיש נגדו כתב אישום.
אתה אומר שאולמרט, אם לא היו מגיעות ההקלטות של שולה זקן, שתכף נדבר עליהם, גם יכול היה להמשיך היום בתפקיד ציבורי, אולי אפילו היה חוזר להיות ראש ממשלה. גם במקרה של נתניהו, אגב, ההקלטות של ארי ארו, שגם הם התגלו במקרה, גם הם אלה שסימכו אותו בתיק 2000, איזה עוד דמיון אתה מוצא בין הפרשיות האלה?
לא, יש הרבה דמיון. יש דמיון בזה שהרבה זמן לוקח לפקליטות להתחיל לחקור. יש דמיון בזה שהאנשים הכי קרובים, נכון, בתזמונים אחרים, הם אלה שמשמשים את די המפתח נגד האדם, אצלו אריאר או פילבר, נרחפת, אצלו שולה זקן, אורי מסר ברמה מסוימת, עובד יחזקל בתיק אחר שבסוף לא הגיע לבית משפט, אז יש דמיון בדברים האלה, יש המון דמיון בקו ההגנה, ששני אנשים שהם מכונות זיכרון מהמשוכללות שיצר העם היהודי, שניהם נתקלים בהתקפי אמנזיה מטורפים. הכל הם לא זוכרים.
בחקירות במשטרה.
כן, אני אצל נתניהו עשיתי, רשמתי, קראתי את כל החקירות שלו בוואלה, ורשמתי את כל הפעמים שהוא לא זכר, פריטים שונים. הגעתי למעל 60 נושאים שהוא לא זוכר. אתה אומר, תשמע, אתה ראש ממשלה או שאתה בוגר מחלקת האלצהיימר של שיבה? אולמרט הוא אדם שזוכר דברים ברמה קיצונית. אתה לא יכול להבין את הדבר הזה. אני זוכר שעשיתי בגברניטים איזה משהו שקשור לגולדה, הוא התקשר אליי לתקן אותי באיזה תאריך על איזה יום שכתבנו תאריך לא נכון. זאת אומרת, זה ברמה קיצונית, ואז אתה רואה בן אדם כזה, לא זוכר כמעט כלום, בקשר לנסיעות שלו, בקשר למה בדיוק טלנסקי, לא זוכר כמעט דבר. וקו ההגנה השני הוא, איך יכולתי לזכור? אני ראש ממשלה כל הזמן להכניס
את האנשים החשובים, קבלי דרייס הוא מדבר.
נתניהו כל הזמן מכניס את אובמה ואיראן וטראמפ וזה וזה וזה, ואולמרט זה אבו מאזן
ובוש
והסכם שלום עם סוריה.
אתם מפרימים לדברים החשובים.
נכון, זאת אומרת, שני הדברים האלה מאוד 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 דומים. מה שאחד הדברים שמאוד שונה זה שאולמרט גיבש צוות הגנה מאוד מרשים וחזק, שהתמודד עם התיק ועשה עבודה מצוינת.
ונתניהו לא נערך למשפט.
ונתניהו לקח לו המון זמן להערך למשפט, עכשיו הם כבר נערכים, אבל המון המון זמן הוא גרר רגליים, והפסיד הרבה הזדמנויות בשימוע, ולאחר מכן לקעקע את התיק.
גם אגב, הלכלוכים על ידי המדינה גם היו דומים במקרה הזה, למרות ששולה זקן עוד פעם, כשהיא מגיעה עם ההקלטות, זה מה שאולמרט כבר זוכה, ואז עוד פעם ההליך המשפטי חוזר, ומרשיעים אותו על סמך ההקלטות האלה.
ההקלטות והעדות שלה, ופה אני חייב להגיד גם, לדעתי, נעשית פה טעות נוראית בחקירה שלה. עורך דין אייל רוזובסקי נחשב מהבחירים בישראל, אני ממש לא מתיימר ללמד אותו ליטיגציה. אבל תראה.
הוא חימם אותה, חימם אותה, חימם אותה, חימם אותה, עד שהתפוצצה, היא אומרת את זה ככה.
אבל תחשוב, על מה היא באה לבית משפט להעיד? רק על דבר אחד, שחלק מהכסף שטלנסקי העביר, הלך אליה, כלומר לפרטי, לצרכים פרטיים ולא פוליטיים, לכן צריך להרשיע אותו, כי הזיקו אותו במחוזי, על זה שכביכול הכספים האלה הם קופה פוליטית, ואז אנחנו לא יודעים אם זה פלילי או לא. ועכשיו אנחנו מוכיחים שחלק מהכסף הלך לפרטי.
וזה אסור, ברור.
זה חזית מאוד צרה. אם הוא היה חוקר אותה רק על זה, מה אתה יכול להגיד? שואלת, תגידי, ולא עזרת לו בפוליטיקה, לא עשית לו טלפונים לכנסים, אז אולי גם הכסף הזה הוא בעצם שימש לצרכים פוליטיים, היו מגדרים את המחלוקת, יכול להיות שהוא היה מורשע בסוף, אבל היו מגדרים את המחלוקת. במקום זה, הוא בא להוכיח שהיא כלבה צינית, שקרנית וחמדנית.
החמדנית זה משהו שממש שומעים, הוא שואל אותה, את חמדנית, היא מתחממת, מתחממת, בהקלטות שהבאת, ואז היא מתפוצצת.
אתה יודע, בשביל מה? אבל בשביל מה? אתה יודע שאתה מדבר עם מישהי שגנבה סוסים עם אולמרט 30 שנה. אתה מבין שאת תיבת הפנדורה שהיא יודעת עליה, אתה לעולם לא תבין אפילו, אתה חדש בתחום. היא הייתה שם בכל המקומות. אתה רוצה עכשיו את האחת כזאת לחמם ולהביא אותה, להתחיל לדבר על קרמיה ועל ברון חברון ועל רשות המיסים ועל כל הפרשיות האלה, תשתוק, תדבר איתה מאוד צער, אל תרגיז אותה, תהיה ענייני, תהיה מקצועי, זרוק אותה אחרי 3 שעות, במקום זה לחקור אותה 3 ימים.
אבל גם אולמרט הוא עורך דין והוא מכיר את הסחורה, למה הוא לא עוצר?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני חושב שבשלב הזה אולמרט באמת, אפילו הוא, שהוא היה, אתה יודע, הוא באמת היה קרוח וניהל את ההגנה שלו בצורה מאוד מרשימה, מבחינת היכולת שלו לשלוט מצד אחד בעבודתו כראש ממשלה, בשלב הזה הוא כנראה כבר קצת מרוסק. אתה יודע, הוא לא עולה להעיד כשהוא מבין.
שזה אומר שזו טעות מאוד גדולה שלו.
תראה, הוא אומר טעות, אני חושב שאחרי ההקלטות, כמו שאומר השופט סבן, מאוד קשה לו לעלות להעיד, אבל עוד פעם הוא היה עולה להעיד מאוד ממוקד. מאוד ממוקד, אומר, אוקיי, על שימוש שלכם משפט, אתם מרשיעים אותי משפט אחר, מה אתם רוצים? בסדר, כל הדברים המכוערים שאני אומר בהקלטות, מרשיעים אותי במקום אחר. פה אני בא להעיד רק על הכסף שנתתי לשולה מתוך הכספים של טלנסקי, ולהגיד, זה כסף פוליטי גם. אם זיקיתם אותי פעם, תזכו אותי גם עכשיו. אבל הוא היה כבר, אתה יודע, אנחנו תארים שם את הסצנה שהוא רודף אחריה פיזית.
מנסה להיכנס לתוך מעלית.
תשמע, זה סצנה, אתה יודע, מי שמכיר את אולמרט, את ה... כל האורה סביב אולמרטי, אני כרוח, אני שום דבר לא מלחיץ אותי. תפסיקו להילחץ, כולכם רכיחות חלשלושויות לעומתי.
ופה היא יורדת במעלית, והוא מנסה להיכנס לתוך המעלית כדי להשפיע עליה.
לרוץ לתוך המעלית ולהיכנס אליו.
מכניס את היד כדי.
נעדף על ידי איש ההבטחה, כשאין לזה שום כבר, שום היגיון, ואם תיכנסת למעלית, מה תגיד לה ליד אנשים? שולה, תסתמי את הפה מעכשיו, היא חתמה כבר, היא כבר העידה יום אחד. אתה מבין שמשהו נשבר אפילו אצל הסלע היצוק הזה, אז כנראה שהוא כבר בשלב הזה קצת לא במיטבו.
ואותן הקלטות, כשאתה שואל את שולה זקן מאיפה הגיעו ההקלטות, נראה שהיא קצת מגמגמת, יש כאילו כל מיני חיוכים מוזרים, אומרת שהבן שלה הקליט, היא לא ידע, נשמע שאתה לא מאמין לה.
לא, אני לא מאמין לה, אני לא מאמין לה לגרסה, שכשהיא הולכת הפעם שעה הפקליטות, היא לא זוכרת שיש הקלטות, היא לא מבינה את ערכן, ורק בדיעבד היא מבינה איזו אוצר, אני לא מאמין לדבר.
אז אם חזרנו לסחיטה, הכל היה מתוכנן פה.
תראה, אני חושב שהיא ניסתה למכור את עצמה לפקליטות במחיר הכי נמוך בהתחלה, בלי ההקלטות, עם גרסה חלבית יחסית, וקיבתה to get away with it. אחרי שהם להפתעתה אמרו לה לא, היא נאלצה לתת גם
את הנשק הסודי.
אגב, אם אתה מקשיב לטוב, אתה רואה שהיא גם היא עצמה עוברת בשתי גרסאות. בגרסה אחת היא כאמור אומרת, לא ידעתי, לא הבנתי, אם הייתי יודעת, אז לא הייתי מדברת ככה בכתרות, זה גרסה אחת. והגרסה השנייה היא אומרת, אם הוא לא פוגע במשפחה שלי, אני לא מוכרת אותו עד הסוף. זאת אומרת, היא מבינה שהיא מוכרת אותו עד הסוף. היא אומרת, אני לא הייתי מוסר את ההקלטות האלה. כלומר, את מבינה מה יש בהקלטות האלה. בואי, האדם לא שוכח שיחות כאלה עם אולמרט לאורך שנים שהתנהלו, שבאת והקלטת אותו בכוונה כשהוא לא מעלה על דעתו שהאישה הכי קרובה אליו מקליטה אותו בלובי של מלון ובמסעדה ובכל מיני מקומות. לא, אני לא קונה את הגרסה הזאת, ואני חושב שאם יש לקח שיצא עם פה לאישי הציבור שמשמש מהדהד כל הזמן, הוא האנשים הכי קרובים לכם. תסתכלו עליהם.
טוב, תיזהרו גם מההקלטות. במארי ארו, פרשת 2000 לא הייתה נולדת, ולא היו מעמידים את אולמרט לדין עם בניינים נתניהו בעצמו, לא היה מחליט להקליט.
כשאתה קורא את חומר הראיות בנתניהו, אתה רואה כמה נתניהו יפנים את המסר הזה, אולי בגלל שולה, אולי לא בגלל שולה.
כי הוא יודע מה להגיד במדויק.
הוא ממדר את האנשים הכי קרובים לו. גם את ניר חפץ, וגם את פילבר, וגם את הארו, וגם את זה. אתה יודע, כשמתברר שארי ארו עד נגדו, הוא אומר באחת המקומות, הוא אומר, זה העדות הגדולה שלהם, מה הוא כבר יודע? וזה בן אדם שנחשב מאוד מאוד קרוב אליו. כי הוא מנסה למדר את כולם כל הזמן. מי שלא חייב לדעת, שלא ידע אפילו...
שלא תהיה לו שולה זקן כזאת.
שלא תהיה לו שולה זקן. הוא לא כותב כלום, הוא לא חותם על כלום, הוא לא שולח מיילים, הוא לא שולח אס-אמסים. זאת אומרת, הוא לא נמצא בשום מקום. אתה פשוט לא יכול, אתה לא יכול לתפוס אותו. עכשיו, אתה יודע, מאיר דגן פעם תיאר ששיחה איתו, כשאתה מנסה להוציא ממנו אישור לאיזה מבצע של המוסד, והשיחה הרי מוקלטת, אם התיאור של מאיר דגן נכון, זה הוא לא אומר את זה.
המילה כן לא תיאמר בשיחה.
הוא עושה לך בבאדי לנגוויץ' את האישור, ואז אתה אומר לו, אבל מה, תגיד. אבל
תגיד כן להקלטה.
והוא כאילו עושה לך שיש הקלטות, זאת אומרת, במשרד שלו.
טוב, למד לקח מניקסון.
הפרנויה היא ברמה כזאת ש... אתה יכול להגיד, הנה, היא מוצדקת. האישה הכי קרובה לאולמרט הקליטה אותו שנים, אבל היא באמת ברמה מאוד מאוד משמעותית.
עוד הקלטה שאתה מביא מאולמרט, שמדבר על איך הוא צריך לתפקד כשיש חקירות, ואיך מאשימים אותו שהוא לקח כסף מפה ומשם, ועכשיו הוא צריך להיות באיזה טקס ולייצג את המדינה.
אבל אני ראש ממשלה, אני צריך להופיע בערב ביום הזיכרון בהר הרצל, כשההר מוצף אלפי משפחות שקולות, ואחרי זה אתה צריך להיות על במה בתיאטרון ירושלים ולחלק את פרסי ישראל, ועל ידך עומד נשיא המדינה, ומצדך השני נשיאת בית המשפט העליון. איפה, מה יש לך לעשות במקום הזה? אתה הרי האיש שקיבל שוחד.
אז נתניהו בזמנו כבר דיבר בעצמו נגד אולמרט שמישהו תחת חקירה לא יכול להיות לנהל את הממשלה, לא יכול להיות ראש ממשלה, אז גם פה זה מתחדד לך עוד יותר?
ללא ספק. תראה, עוד יותר מהטקס הזה, אולמרט, אחרי שעוזב את משרד הממשלה, הגרסה שלו היא, למשל, אנחנו לא עשינו את מבצע עופרת יצוקה בעזה הרבה יותר מוקדם בגלל החקירות.
למה?
כי אני לא הייתי מסוגל, כי כולם היו אומרים שאני מתקיף בעזה כדי להשיח את הדעת מהחקירות שלי. הוא אומר, אני לא התקדמתי עם אבו מאזן יותר מהר בגלל החקירות. למה זה מאוד מעניין? כי בזמן אמת, כשהיינו כתבים ואולמרט היה ראש ממשלה, אז הטענה של משרד ראש הממשלה הייתה, זה לא משפיע עליו. הוא מסוגל לעשות את ההפרדה. ואגב, לזכותו של אולמרט הייתה, צריך לומר, שלפחות בכל מה שקשור למראית עין, הוא ממש עשה את ההפרדה. אני פעם דיברתי עם מני מזוז, הוא אמר, תשמע, הוא מעולם ברמז, בכל מה שתפקידי כיועץ משפטי לממשלה, לא שינה את יחסו אליי.
שזה מאוד שונה מנתניהו, שמנדלבליט מדבר על נבצרות בדיוק על הנקודה הזאת.
ולא פוגש את מנדלבליט ומרחיק אותו וכו' וכו'. אבל זה רק מראה לך, כשהוא היה במשרד הממשלה, לאולמרט היה נוח לטעון, זה לא משפיע עליי בכלל. כשהוא עזב את משרד הממשלה, הוא הודע זה מאוד השפיע, ולכן הייתי צריך לעזוב. אני חושב שאצל נתניהו, שגם טוען, אני סופרמן, אני יכול תוך כדי שלושה דיונים בבית משפט בשבוע, אני יכול לנהל את המדינה הזאת. אבל יכול להיות שאם יבוא יום אחרי נתניהו, אנחנו לא יודעים אם יהיה יום כזה, ואם אנחנו נזכה לראות אותו, רגע, סביר להניח שלא, אבל אם כן, אז יכול להיות שאז נשמע מנתניהו כמו הוא יכול להגיע להישגים הרבה יותר דרמטיים, לולא החקירות שהפריעו לו.
תודה רבי, ורק נזכיר ההקלטות המלאות של שולה זקן וגם אולמרט אצלך בתוכנית המקור ברשת 13 מחר.
תודה ליאור.
וזה ללא ספק אחד הסיפורים הביזריים של השנה, דונלד טראמפ והקורונה. שלום צח יוקד מארצות הברית.
שלום רב.
אז תכף נדבר על הקורונה של דונלד טראמפ, אבל בעיקר אנחנו מנסים לדבר קצת לפני הבחירות, מי עדיין תומך בטראמפ, מי לא תומך בטראמפ, ומה הסיכוי שלו להיבחר, למרות שאני לא יודע אם תרצה לאמר על העניין הזה. אבל בוא נתחיל עם הקורונה. טראמפ מגלה שיש לו קורונה, לא מספר את זה לאף אחד, ובינתיים מתחיל להפיץ את המחלה עד שהוא נזקק לאשפוז.
באמת מה שמעניין במקרה של טראמפ זה לא מה אנחנו יודעים, אלא מה אנחנו לא יודעים. זה איזשהו משחק ניחושים של חוסר אמינות וחוסר שקיפות, שבמקרה הזה גם יכול לסכן חיי אדם, וכנראה גם הציב בסיכון חיי אדם, האם הוא ידע כבר ביום רביעי והתעלם מכך, האם הוא קיבל בדיקה ראשונה וקיבל לבדיקה שנייה, שהוא באמת לא ידע כמו שהוא טוען עד חמישי בלילה, האם רמת החמצן שלו ירדה מתחת ל-94% כמו שנטען, והוא היה נזקק להספקת חמצן, ואם כן איזה פעם או פעמיים, איזה תרופות הוא לוקח, מי בא איתו במגע ביום חמישי, הוא השתתף באירוע של גיוס תרומות בני ג'רזי.
שאנשים שילמו הרבה מאוד כסף כדי להגיע לאירוע הזה.
קיבלו הרבה מאוד כסף כדי לקבל קורונה, אתה יודע, זה מצחיק, אבל השאלה אם באותו יום כבר ידע, הייתה בדיקה ראשונה והוא חיכה לתשובה של הבדיקה המאומתת, הוא לא ידע בכלל, הוא ידע ולמרות זאת כן השתתף, אבל מבחינתו של טראמפ אני חייב להגיד, זאת פעם ראשונה אחרי 4 שנים שהוא נראה קצת נשיאותי. זאת אומרת, אם אתה מתעלם מחוסר האמינות ומהשקרים וכל הגחמות...
אם אתה מתעלם מהטראמפיות של טראמפ.
מן הטראמפיות של טראמפ, זאת פעם ראשונה שהבן אדם נראה נשיאותי, לא יודע, באיזושהי מידה אפילו מעורר אמפתיה קטנה. עם הווידאו שהוא שני הסרטונים מבית החולים, הוא לא תוקף את ביידן, הוא לא תוקף אנשים אחרים, הוא ככה... מצבו הבריאותי מעורער, הוא מודל הצוות הרפואי שמטפל בו, הוא יוצא לנופף לתומכים שלו. באופן אירוני, כל הפרשה הזאת יכולה לעורר איזושהי אמפתיה כלפיו.
אם אנחנו מדברים על האמפתיה, האם אפשר להביא את האמפתיה הזאת לקלפי?
עוד לא עשו סקר, ממה שאני ראיתי, לא היה סקר עדכני אחרי כל הפרשה של הקורונה. הסקרים שכן היו אחרי, לאחר האימות האחרון ביום שלישי, אז סקר עדכני של NBC ווול סטריט ג'ורנל, המצב שלו די בעייתי, זאת אומרת, הפער הכפיל את עצמו ל-14%. זה פער גדול, וגם מה שמציינים בהקשר של הפער לטובת ביידן, שזה פער עקבי, זאת אומרת, הוא גדל, אבל ביידן כל הזמן הוביל, בין ב-10%, 11%, 14%, זה פער עקבי שהולך וגדל. וזה מציב את טראמפ בבעיה. עכשיו, טראמפ אי אפשר לקבור כי... אם נזכר לפני 4 שנים, אז גם כן, אתה יודע, הילרי קלינטון נהנתה מפער די יציב והפסידה.
ועכשיו נעבור לתקשורת הימנית. דווקא בתקשורת הימנית פתאום יש התרחקות מטראמפ, ואחת הדוגמאות הטובות זה מאט דראג', אתר שמרני מאוד גדול בארצות הברית, שמאוד קידם אותו בבחירות הקודמות ב-2016, ועכשיו ב-2020 מרחיק את עצמו מטראמפ. בואו ננסה להסביר לנו מה קורה שם.
תראה, לפני שנסביר את מאט דראג', שזה בן אדם שאף אחד לא יודע איך להסביר אותו בארצות הברית.
איש מאוד מוזר שהסקופ שלו זו הסמלה של מוניקה לוינסקי מנשיא אחר, ומפורסם לא פחות.
כן, ומה שמעניין במקרה של... כן, זה איזשהו שילוב של אתר חדשות ובידור סנסציוני, שמעל לכל מיני כותרות אדומות של חשיפה, ובאמת אחת לכמה חודשים יש לו חשיפות באמת מאוד גדולות, אבל מאט דראג' הוא תעלומה, כי הבן אדם פשוט לא מתראיין, לא מצטלם ולא מופיע בציבור כבר שנים.
אבל אנחנו כן יכולים לראות את קו העריכה שלו, וקו העריכה שלו הוא פתאום נהיה אנטי טראמפ.
תשמע, בדקתי היום בבוקר, ככה לפני שדיברנו, והכותרת הראשית, סקר מדהים, שוקינג פול, הכל כמובן שוק, כן? 72% מהציבור חושבים שטראמפ לא נהג בצורה הראויה בקשר של הקורונה. כותרת מתחת, הבית הלבן נמצא במצב של הכחשה. כותרת מתחת, מצבו של דונלד טראמפ מדאיג. כל כותרת היא כותרת שלילית שנותנת לטראמפ עוד ועוד חוותות. יש אפילו סיפור משעשע, כותרת גם כן בהבלטה, שטראמפ חתם, איוונקה, הבת שלו אמרה איך טראמפ ממשיך לעבוד גם מוולטר ריד. הבן אדם הוא פשוט לא נותן למחלה לעצור אותו. אממה, הראו אותו חותם שם איזשהו מסמך, ולפי הדראג' הוא חתם על דף ריק. זאת אומרת, זה היה דף פיקטיבי, רק להראות אותו חותם על איזושהי
רק שיראו שהוא מתפקד ועושה משהו.
העיקר שיחתום, זאת אומרת, טראמפ אפילו, זאת אומרת, גם שהוא ניסה להראות שהוא עובד והכל, זה היה שקר, זאת אומרת, דראג' נכנס בו כותרת אחרי כותרת אחרי כותרת, זה באמת הפך להיות אתר שכולו מוקדש להיכנס בטראמפ, אז כן, זה היפוך של 180 מעלות.
עד כמה הדבר הזה שטראמפ היה מכנה פייק ניוז מידיה עוזר לו להגיע לבית הלבן, או הפוך מפריע? זאת אומרת, הכתבות האלה בדראג' באמת מרחיקות ממנו מצביעים, או שזה יכול לעבוד הפוך והבייס של טראמפ חזק מהכל?
זה עוד מוקדם לדעת, אבל השאלה היא למה דראג' עושה את זה, ופה יש כן מקור לדאגה מבחינת טראמפ, כי דראג' לא היה מאמר על כל הקופה נגד טראמפ, אם הוא היה חושב באמת שטראמפ יכול לנצח.
זאת אומרת, הוא זיהה חולשה.
הוא זיהה חולשה, והוא לקח פה אימור, אבל אם אנחנו סומכים על החושים הפוליטיים של דראג', יש פה אימור שאמור להדיג את טראמפ. זאת אומרת, הקוראים של דראג' הם באופן מסורתי ימניים שמרנים, על זה אין ויכוח. בחודש אוגוסט האחרון יש איזשהו נתון שמדד הקריאה של הצופים ירד ב-40%. עכשיו, אם דראג' היה חושב שטראמפ יכול לנצח, קיים איזשהו סיכוי תיאורטי, זה אימור אדיר מבחינתו, שאולי הוא מוכן לקחת אותו, זה סיכון אדיר.
טוב, אולי הוא שילם ב-40% האלה, בגלל שהוא לא תומך בטראמפ.
כן, אבל אם הוא היה חושב שזה יכול להימשך, שטראמפ קיים סיכוי, שטראמפ ינצח בבחירות, אני משער שהוא לא היה יוצא באופן כל כך תקיף נגד טראמפ, כי מבחינתו זו התאבדות מקצועית. אבל הוא כנראה מבחינתו יודע שבחודש הבא, בנובמבר, זהו, הסיפור של טראמפ נגמר, יעלה נשיא דמוקרט, ביידן במקרה הזה, ואז הוא יוכל לשוב ולתקוף אותו, ולזכות שוב בכל החשיפה, ובכל האופוזיציה, ואתה יודע, לסמן עצמו שוב כסמן הימני.
אז אמרת כמה פעמים, טראמפ סוס מת, סוס מת, מה צריך לקרות בחודש הקרוב, כדי שהוא פתאום יחזור לחיים, חוץ מזה שהוא צריך לשרוד את הקורונה?
כן, קודם כל שיהיה בחיים. דבר שני, תראה, סוס מת, אני אומר, זאת הנחה של דראג', כן? שהוא סוס מת, ולכן אין פה אימור.
אתה עוד לא מספיד את טראמפ.
כן, אבל עכשיו תראה, נייט סילבר, הסוקר המפורסם.
שנפל בפעם הקודמת, נזכיר?
נפל בפעם הקודמת, כן. הוא באתר שלו חוזה שהסיכוי של ביידן לנצח זה 81%, לעומת טראמפ עם 19%. יש פה שאלה, אתה יודע, זה מספרים יבשים, אבל השאלה איך אתה מסתכל עליהם? כי אם אתה אומר, אתה יודע, ביידן 81% זה פער אדיר, אתה יודע, פי 4 לעומת טראמפ. מצד שני, אם הייתי אומר לך שיש קרוב ל-20%, שאם אתה קונה כרטיס לא טוב ואתה מנצח, ואתה זוכה, היית אומר לי, שמע, אני עכשיו הולך לקנות ב-$10,000, זה סיכוי אדיר. אז השאלה, איך אתה מסתכל על המספרים האלה?
אז אנחנו אוהבים פה לאמר בפודקאסט, בוא תאמר, מי מנצח?
אני אלך עם נייט סילבר, קטונתי, 80% ביידן, אתה יודע, אני אגיד אפילו 85%. אני כן יכול לאמר, ופה זו תחושת בטן שלי, שהמצב של טראמפ, אחרי הקורונה, אם הוא יצא מזה, ואם הוא יצא מזה בריא וישתחרר, הוא יכול דווקא לשנות פאזה ולהצטייר כממלכתי, ולהגיד, אני עכשיו מבין, כבר אתמול לא התחיל להגיד את זה, את החומרה, ואולי אפילו, אולי אפילו נשמע מטראמפ את המילה טעיתי, זה לא איזשהו שפעת.
לא הייתי בונה על זה, אבל הוא יגיד, אני עברתי את זה, בוא נעבור את זה ביחד.
אני חושב שהקורונה יכולה לאפשר לו לעשות איזשהו שינוי של הרגע האחרון, שיכול דווקא להוביל.
הדיווחים שטראמפ חלה בקורונה מגיעים זמן קצר אחרי פרשיית המס שלו, אחרי שהניו יורק טיימס פרסם שהוא כמעט לא שילם מיסים, שילם בעצם $750 בשנה, וטראמפ הצטער בתור שהוא נוכל שמצליח לא לשלם מיסים, אז הקורונה באה לו בדיוק בזמן?
כן, אם יש עיתוי טוב לקבל קורונה, אז יכול להיות שזה העיתוי מבחינתו. אגב, אם אנחנו חוזרים להקשר של מה דראג', אז אחת הכותרות המעניינות שלו הייתה באותו יום שנחשפו המיסים, האם טראמפ הוא מיליארדר מזויף, פייק ביליונר. ודווקא בהקשר הזה, מבחינה עסקית, אפשר להגיד שטראמפ הוא כמובן נחלולי, לא שילם מיסים, שילם פחות מביידן, $750. מי שירצה יכול לראות בו איש עסקים מאוד חכם, שמצליח למרות כל הנכסים שלו לשלם מיסים מאוד קטנים.
למרות שדווקא מדברים על זה שהוא יכול לפשוט את הרגל בכל יום, ואם הוא לא ייבחר לנשיאות זה כמעט ודאי.
כן, אבל טראמפ, וזה לפי כל ה... דיברתי עם הכתב של פורס, שניתח אותו ופרסם עליו ספר, הבית הלבן בערבון מוגבל, והוא מסביר שבצורה מאוד יפה שטראמפ, לא רק שהוא לא מיליארדר מזויף, הוא מיליארדר ששווה 2.5 מיליארד דולר, גם היום לפי כל הערכות. יש לו עדיין נכסים, שאם מחר הוא פורש מבית הלבן ומחליט למכור אותם, השווי שלו גם היום שווה, הוא מיליארדר והוא במצב מאוד טוב.
צריך יוקד, תודה רבה.
אין על מה, יום טוב.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומר על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף, להתראות.